כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה.
הולכות על זה. התאומות רומי ודניאל מעבירות את ההליכה בכיף עם אורחים שיעלו לך את הדופק.
חכי שלוש שניות. סבבה. היי, אנחנו כאן בכל האוניברסיטה, מרכז ההודו של אוניברסיטת רייכמן. ברוכים הבאים לעוד פרק של הולכות הזה. אני רומי.
ואני דניאל. היום אנחנו מערכות את גיא לוי, הוא יזם צעיר ומנכ"ל של בדי פרו, וגם של עוד חברה שמתעסקת בציוד צבאי, תקן אותי אם אני טועה.
זה ציוד טקטי.
ציוד טקטי. בדי פרו זה פלטפורמה חדשנית שמחברת בין ספורט לטכנולוגיה ודאטה, ומאפשרת למאמנים ככה להתאים את האימונים שלהם למתאמנים, נדבר על זה טיפה יותר בהמשך.
אז גיא, איזה כיף שאתה איתנו.
כיף שמערכות אותי.
אוקיי, אז איך בכלל הגעת לעולם הזה של הספורט?
דבר ראשון, פעם כיף שאני פה. ככה, הרבה זמן לא עשיתי פודקאסט, אני לא יודע אם אתם יודעות, אבל היה לי פעם גם תוכנית אירוח של מאמנים ומאמנות
וספורטאים. ראיתי בילד באינסטגרם.
יצא לכם לראות?
כזה, נכון?
אז מאז לא עשיתי את זה לפני איזה 4 שנים בקורונה, אז כיף היה לעזור למיקרופון, אני גם יש פה מצלמות, נכון?
כן, אני יכולה טיפה להתקרב למיקרופון?
בטח.
סבבה.
איך הגעתי לעולם של הספורט? מאז שהייתי צעיר, נכנסתי לעולם הכדורסל. עשה לי כדורסל וכדורגל, עד התיכון, ומשם, את יודעת, זה נהיה כזה חלק מהחיים שלי, בין אם זה הספורט, נפצעתי בגיל 17, נהייתי מאמן כושר, ומשם זה פשוט ליווה אותי בכל מקום, בין אם זה בשירות הצבאי, אחרי השירות הצבאי, אז כזה העולם של הספורט והכושר תמיד היה חלק מה...
ולעולם של היזמות?
העולם של היזמות, איך נקרא לזה התחלה? התחלה של ילד כזה שמוכר לימונדה ומלבי בימי עצמאות, זה דעתי גם יזמות, אבל בעיקרון המיזם הראשון שהתחלנו זה היה... לקראת גיל 20, לקראת סוף השירות הצבאי. אני ועוד חבר ראינו שיש איזו בעיה ללוחמים, עם כל הנושא של נשיאת הנשק, להיות מוכנים, זה היה אז בתקופה של האינטיפדה של הסכינאות, ואמרנו שאנחנו רוצים לעשות איזה פתרון מסוים ללוחמים, שיהיה יותר קל לשאת את הנשק, מקדימה, בלי כל סרבול כזה או אחר, אז פיתחנו מוצר, היינו ילדים חמודים שרוצים לעשות איזה מיזם חדש ומוצר חדש, אז באמת הכניסה לעולם הזה הייתה סופר מאתגרת, כי אתה בהתחלה לא מבין כלום, ואתה עושה מיליון טעויות ומבזבז המון אנרגיה, משאבים, כסף וזמן, אבל זה היה חוויה מדהימה, ככה התחלנו את זה.
ויש איזה לקח או משהו שלמדת מהסטארט-אפ הראשון ואתה מיישם עכשיו?
הרבה לקחים.
מה למשל?
לקח הראשון זה שיש משפט שאומר ש... Perfection is the enemy of progression. שאתה תמיד בתור, גם בתור מאמן, אני מניח שאתם מזדהות עם זה, שיש לנו שאיפה כל פעם להגיע לאיזה רמת דיוק מאוד מאוד גבוהה, אני לא אעשה ככה עד שאני לא אוציא את הפלטפורמה שלי, עד שלא יש שם את הסרטונים, ועוד ועוד ועוד. אבל אז באמת בתור התחלה אמרנו, אנחנו לא נוציא ולא נספר לאף אחד, ולא נגיד שום דבר לאף אחד, נבוא עם מוצר מאוד מאוד יפה וטוב, ואז לאט לאט נתחיל למכור. שזה לדעתי טעות שהיא פטלית ליזמים, שחושבים שצריך לעשות את זה ואז להתחיל למכור. דבר ראשון, צריך לדבר על הרעיון, לשמוע כמה שיותר פידבקים, להוציא את זה החוצה, לקבל דעות, וזה משהו שיישמנו מאוד בבדי פרו.
אז בוא תספר לנו קצת מהעיניים שלך, איזה בעיה זה בא לפתור, הפלטפורמה.
בדי פרו?
כן.
זה התחיל מצורך, זה עבר הרבה מאוד שינויים במהלך הדרך, אבל זה התחיל מצורך שזיהינו בקבוצות ספורט. היום בעולם הספורט זה מתחלק לרמות גבוהות, ברמות הכי גבוהות לצורך העניין NBA, ליגת האלופות, ליגת העל נגיד פה בישראל, שביחס לעולם גם שם יש כל מיני חוסרים נקרא לזה. וזיהינו שיש בעיה מאוד מאוד גדולה, שרק ברמות הגבוהות ביותר, רק כשאתה מגיע לנקודה הזאת שאתה ספורטאי מקצוען, אתה מקבל מעטפת אימון. מה זה אומר? שיש לך מאמני כושר, פיזיותרפיסטים, תזונאים, מאמנים מנטליים וכולם, בשביל שהספורטאים יהיו במצב מנטלי, פיזי, מוכן מספיק למגרש כדי לשחק. ושאתה יורד למטה למחלקות נוער, אקדמיות, קבוצות שהן עם משאבים מוגבלים, שם הרבה פעמים היחס בין האימון מעטפת, שזה המאמני כושר, מאמנים מנטליים, לכמות הספורטאים, הוא לא פרופורציונלי בשום צורה. יש 150 ספורטאים, 150 שחקנים, ברמות שונות, גילאים שונים, מינים שונים, שמאמן כושר אחד צריך לחלוש על כולם, באמת לפקח על הכל ולספק אימונים, וזה באמת, בוא נגיד, לא מתבצע בצורה שזה אמור לקרות, אז משם, משם בעצם החברה נולדה, ואז לאט לאט היא עברה כל מיני איתרציות, בין אם זה גם שהוא מותם יותר למאמנים, ומותם לקבוצות ולארגונים, וגם לארגונים טיפה יותר גדולים, בין צבאים או קולג'ים, אוניברסיטאות.
וכן. מי הלקוח הראשון שלכם, ואיך הצלחתם להשיג אותו?
לקוח ראשון, אז לי היה באמת קצת, לא אגיד מזל, כי אני מגיע מהתחום, אבל הלקוח הראשון היה חבר'ה שהכרתי מהעולם, לקחנו 5 סוגים שונים של קבוצות, שהכרתי את המאמנים או את המנהלים, והם נהיו הלקוחות הראשונים, עליהם עשינו את כל האיתרציות הראשוניות, הבדיקות, את ההבנה של מה המוצר הזה צריך, בעצם איך הוא צריך להיבנה, ומשם...
ויש הבדל בין לעבוד עם קבוצות או ארגונים יותר גדולים לבין מאמנים אישיים?
הבדל אדיר, כן.
איך זה בא לידי ביטוי?
כשאתה עובד מול מאמן אישי, לי באופן אישי, במאמר מוסגר זה יותר כיף, הרבה יותר כיף, כי זה, בוא נגיד, יש הבדל אדיר בין שזה העסק שלך, ואתה בן אדם היחיד שמתפעל אותו ועושה אותו, אז גם אתה נותן את הכל, ואם אתה בוחר לעשות משהו, אז כנראה גם אתה תעשה אותו בצורה מיטבית, לבין לעבוד עם ארגון שהוא בנוי עם תפקידים שונים, אנשים שונים, דעות שונות, מחשבות שונות, ואתה צריך איכשהו להגיע לכל אחד, כדי לגרום לו להבין מה הערך שהוא מקבל גם מהפלטפורמה, גם מהאפליקציה, בין אם זה ברמה של מנהל מקצועי, מאמן כושר, מאמן קבוצה, ספורטאי, יש הרבה מאוד דברים שונים שצריך לדעת, לגשת אליהם במסגרת הזאת.
כן. ואתם עובדים גם עם חו"ל, נכון? עם קבוצות בחו"ל. כן. איך זה בתור חברה ישראלית עכשיו בתקופה הזאת?
מאיזה מובן?
אתם מרגישים את היחס שהוא שונה או אותו דבר?
לא, את האמת שאנחנו קיבלנו פידבקים הכי מחזקים בעולם, ולקוחות הבינו ואפילו חיזקו, והיה פעמים גם שבתקופת המלחמה באמת לא יכלנו לתת את אותו מענה, והם לגמרי הבינו ולגמרי היו שם, ואפילו פנו אלינו, ואם צריך עזרה כל דבר כזה, אז זה היה לגמרי כיף.
מה מבדיל את בדי פרו מאפליקציות אחרות שיש בשוק? כי בסוף לכל מאמן שני עכשיו מקים לעצמו אפליקציה, וזה נהיה כבר בייסיק.
יש הרבה מאוד פלטפורמות ואפליקציות נהדרות, כל אחת מביאה את החוזקות שלה, וגם תלוי באיזה שוק את מדברת. יש לנו את ארצות הברית, יש את אירופה, יש את ישראל, אז קצת בישראל לצורך העניין.
כן.
אני חושב שאנחנו בעקבות הדרך שהלכנו מההתחלה, שזה התחיל בארצות הברית, והתחלנו גם כסטארט-אפ, והיינו במקומות מאוד מאוד נחשבים בעולם הספורט, אז הסטנדרט שיש לנו במערכת, באפליקציה, במה שאנחנו מספקים, גם בכל הכלים וגם ברמה של המוצר, זה, אני לא חושב שהיום בארץ יש מישהו שקרוב אלינו, ולא בשביל, לא בשביל, זה, אני אומר, זה המצב הנתון היום, בשביל לעשות מערכת ואפליקציה כזאת לארץ קצת לא משתלם ברמת שוק, אז מי שמכוון את זה לארץ קצת קשה. אבל פעם, יש פלטפורמות נהדרות, ואני חושב שמאמן שרוצה להשתמש באחד מהפלטפורמות, צריך לעשות מחקר כמו שצריך, להבין מה נכון לו, מה העסק שלו הכי צריך, מה הוא הכי רוצה להשיג מהפלטפורמות, ומשם ללכת, יש.
נעשה גילוי נאות שאנחנו משתמשות באפליקציה. את האמת שמה שמשאיר אותנו באפליקציה, זה גם היחס האישי, שאנחנו מרגישות שבאמת אין בשום מקום אחר, כאילו, אתה הכי זמין בעולם, וגם הפלטפורמה באמת מאפשרת לנו לעשות כל מה שחלמנו באפליקציה, יש המון אפליקציות, אבל לנו זה ממש עובד טוב.
עכשיו, אתה מגיע מרקע טכנולוגי?
לא.
אז איך מפתחים דבר כזה בלי לדעת מחשבים?
דבר ראשון זה לא אני, יש לנו צוות שלם שעושה את זה, וזכיתי בשותף מטורף, שהוא השותף הטכנולוגי כמובן, ומעבר לזה גם, אבל כן, כל הנושא הטכנולוגי, מוצר, זה פחות אני יותר הבן אדם שחולם, סתם, אבל כן, ודבר ראשון תודה רבה על ה...
איך בוחרים שותף טוב שאתה מקים עסק?
אני אספר לכם סיפור. אני שהתחלתי, אני הייתי מאמן כושר הרי, והתחלתי את המסע לפני איזה 5 שנים לעולם של האונליין, ובניתי כזה אפליקציה לבד, מדרך, יש כאלה מערכות no code זה נקרא, שאתה עושה אפליקציית ווב, שאתה יכול לבנות את זה, לעשות כזה plug and play, אז בניתי אותה, רציתי להבין באמת, להיכנס לעולם, קודם כל להיכנס לעולם, כי אני מאמין שהעולם הוא בעולם אונליין, הרבה יותר מאשר העולם הפיזי, אמרתי, אני אכנס, אני אבדוק. תוך 3-4 חודשים היה לי שם 400 מתאמנים, באופן, כאילו באופן אישי, בניתי שם הרבה מאוד אוטומציות שהייתי יכול פשוט לעשות תוכניות אימון, ואז עם זה, אמרתי, אוקיי, יש פה משהו, אני יודע שאני יודע כבר לייצר איזה משהו שהוא בסיסי מאוד, ואני יודע שאני יכול, בזכות הדבר הזה, להביא עוד טלנטים, או עוד אנשים, או לפחות להגיע לאנשים הנכונים, וככה בהתחלה התחלתי ליצור את הרשת הזאת, ואז הגעתי למתכנת, שהוא היה אמור להיות מאוד מאוד טוב, עשינו כמה דייטים ראשונים, כמו ששאלת על השותף, אז דבר ראשון, אני חושב שהשותף זה הרבה מעבר למישהו שעובד איתך, צריך להתחבר אליו גם ברמה האישית, להבין שהעקרונות והציפיות הם אותו דבר, להבין מה כל אחד עושה, איך עושה, ואם זה תואם, רק אז הפן המקצועי נכנס לתמונה. עשינו כמה דייטים, הבנו שאנחנו יכולים לצאת למסע הזה ביחד, התחלנו לעבוד, רצינו לבנות אפליקציה כמו שצריך, שתעבוד בצורה נורמלית, לא כמו שיש לי web-based. עבדנו ביחד 3.5 חודשים, שהדדליין היה ל-MVP הראשון של המוצר, היה 4 חודשים.
תסביר מה זה רגע MVP?
MVP זה Minimum Viable Product. זה בעצם הגרסה הבסיסית הראשונית שאתה רוצה להוציא החוצה, כדי להבין בכלל מה קורה מנגד מי, ועל זה אתה מתחיל לבנות יותר. אז בנינו את ה-MVP, שבועיים לפני היציאה, שכבר הכל מוכן, כבר יש אנשים בפנים, יש כבר מאמנים שיודעים שאמורים להיכנס קבוצות, מתקשר אליי בערב, אומר לי, שומע גיא, אני בחוץ.
וואו.
משום מקום.
מה עושים?
משום מקום. כן, ולא רק זה, זה היה, היה שם סיפור יותר מזה. מה עושים? יש שתי אפשרויות, או להפסיק, או לנסות למצוא פתרון. אז למזלי היה לי באמת אנשים קרובים בסביבה שלי שהכירו לא מעט אנשים והתחילו לחבר לי אנשים, ובזכות זה הכרתי את השותף שלי להיום, אלכס, שזה השותף הכי טוב שמישהו יכול להכריע לעצמו, גם בביזנס וגם מעבר לזה, עם ניסיון לא יתואר גם בעסקים וגם בעולם הטכנולוגי. ואז באמת הקמנו את זה והקמנו הכל מחדש, עשינו הכל מחדש, ובנינו משהו שכנראה לעולם לא היינו מגיעים אליו עם השותף הקודם. אז דבר ראשון, כל יזם שמתחיל יהיה הרבה חרה. המון 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 חרה. צריך להבין שזה חלק מהדרך, וזה צריך לקבל את זה, לחזק את זה, להכיל את זה ולבנות מזה.
אני מניחה שמהאפליקציה אתם אוספים הרבה דאטה, כל מיני נתונים על מתאמנים. יש איזה משהו מפתיע שגיליתם?
משהו מפתיע, לא יודע, משהו מפתיע.
איזה תרגילים הכי הרבה אנשים אוהבים, על סדר האימון, הפסקות, איזה שעות מתאמנים אפילו?
לא, אין משהו מפתיע. אחד מהדברים שהפתיעו אותנו בתור התחלה, זה שאנחנו היינו בטוחים שאיזה כמה פיצ'רים ודברים שהוצאנו, הם יהיו כאילו, הם יהיו הכי מטורפים שיש, והכי ישתמשו בהם ויעבדו עליהם, בסוף 90% מהם בכלל לא נגעו בהם.
נגיד, מה?
כל מיניין של אתגרים ומשחקיות ופרסים ודברים כאלו, כי בסוף, חלק מהאמונה שלנו, שהנושא של המקצועי באפליקציה, הוא מאוד 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 חשוב, זה הבייס למערכת כמובן, אבל בשביל להשאיר מתאמן מחויב, הוא חייב ליהנות מהתהליך, הוא חייב להרגיש שזה התקדמות מסוימת בכל מיני דברים, אז גם בתור מאמן, יש הרבה מאוד פעמים שאנחנו מגדירים יעדים מסוימים, יעדים קצרים, יעדים ארוכים, כדי להשאיר אותם בתוך הלופ הזה של אני מתקדם, מתקדם, מתקדם. אז באמת בתוך האפליקציה בנינו מערכת שלמה של משחקיות ואתגרים וטאגים ושטויות כאלה, כדי שמאמנים יוכלו להשתמש ולעשות את זה למתאמנים שלהם. בסוף מה שאנחנו בנינו ככה זה נשאר, יש כמובן שזה היום למתאמנים, אבל המאמנים פחות נוגעים בזה, בוא נגיד את זה ככה.
אתה חושב שלכל הבינה המלאכותית משפיע היום על האופן שמתאמנים מתייחסים לתוכניות אימון של מאמנים, כאילו אולי לא צריך את זה?
חייבני טיפה יותר את
ה... כל אחד בסוף יכול לכתוב בצ'אט, אני רוצה אימון למתאמן מתחיל, 3 פעמים בשבוע, אימון פול בדי. מה זה שונה מאשר אימון שמאמן עושה?
אז אני, הפעם, זה עניין של... זה בדיוק הנקודה הזאת. זה בדיוק הנקודה הזאת, שמקצועיות, או איך לעשות, או מה לעשות, אתה יכול למצוא הרבה מאוד מקומות. כאילו, תיכנס לאינטרנט, תיכנס ליוטיוב, תיכנס לפייסבוק, לאינסטגרם, אמנם זה לא יהיה מותאם אליך, אבל אם אתה מספיק עצמאי ואוטודידקט, ואתה רוצה באמת להבין איך לעשות דברים, אתה יכול לעשות. כאילו כל אחד היום יכול לעשות, אף אחד היום לא חייב מאמן, אף אחד היום לא חייב אפליקציה, אף אחד לא חייב את זה. אבל האלמנט של מאמן, אחד מהדברים זה לא רק מקצועי, גם בסוף מתחברים אליך ברמה האישית, וזה גם מה שגורם להם להתחייב יותר, ולקחת את התהליך הזה בצורה הרבה יותר רצינית. אז לצורך לשאלה, ChatGPT היום, אם אתה תהיה מספיק מדויק ותשאל את השאלות הנכונות ותתעניין מספיק בצ'אט ותקבל ממנו את הפידבקים הנכונים, אתה יכול להגיע לרמה טובה. בסופו של דבר הוא גם שקרן, הצ'אט. הוא משקר המון.
תמיד יש לו תשובה.
כן, כן, תמיד יש לו תשובה והוא שקרן, אז בסוף זה גם מגיע למצב שאתה צריך גם לבוא עם ידע מעבר לצ'אט, זה חייב לקרות. אבל כן, אנשים יכולים, אני מכיר אנשים שמתעניינים בצ'אט והם עושים אחלה עבודה.
גיא, איך נראה היום בחיים שלך?
איך נראה בחיים שלי? תלוי באיזה תקופה. התקופה היום, כאן בחמש ורבע כזה.
מוקדם.
תלוי מי שואלת. חמש ורבע, 5:30 כזה. אוהב לראות את הזריחה. או שאני עושה אימון בבוקר, או שאני עושה אותו בערב. יצא למשרד, עובד בערך 10-12 שעות פגישות, מסיימות דברים, חוזר. יש לי כלב, חמוד, ויני. יצא עם ויני, ובאתי למשרד גם. אוכל ארוחת ערב, הולך לישון, התחיל את היום מחדש.
איך שאומרים על זה שלא תשחק עם הזמן? כי בסוף זה שגרה שהיא מאוד תקם, יש לך הרבה שעות עבודה, אתה גם עובד מניחה גם בסופה של לפעמים.
שאלה נהדרת. אני חושב ש... אני חושב שעניין של השחיקה הוא שאלה עמוקה של מה אתה רוצה לעשות. אני היום עושה את כל מה שאני רוצה לעשות. כאילו זה ה... הסדר יום שלי ומה שאני עושה היום בחיים, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. כאילו זה מה שאני רוצה לעשות. והרבה אנשים, רוב הפעמים, עושים דברים שהם לא רוצים לעשות. אתה לא רוצה להתאמן, סבבה. אתה לא רוצה לעבוד, סבבה. בסוף כן צריך לעשות את זה. אז הרבה אנשים עושים דברים כי הם צריכים לעשות, ואז מה שקורה שאתה עושה הרבה דברים שאתה צריך וזה קשה לך, אז אתה נשחק. אני, לפני שהתחלנו את הפעמת בדי פרו, היה לי חצי שנה אחרי שמחרנו את החברה הקודמת, אז היה לי חצי שנה שפשוט לקחתי לעצמי ורציתי להבין מי אני, מה אני, מה אני אוהב לעשות בחיים, איך אני רוצה לראות את החיים שלי קדימה, ובזכות זה היום אני פשוט לא נשחק כי זה מי שאני. אבל יכול להיות שלא לכל אחד זה מתאים.
בן כמה אתה?
28.
ושמחרתם את החברה הראשונה?
הייתי בן 22.5-3 כזה.
מטורף. איך מתמודדים עם הצלחה כזאת בגיל כל כך צעיר, שאתה בסוף כאילו הגעת לסוג של פיק, ומה עכשיו? איך קמים מזה?
לא הייתי מגדיר אותה כהצלחה מטורפת. זה הייתה הצלחה לחלוטין, כי בסוף זה המיזם הראשון, ולהגיע למצב של מחירה, או מישהו אחר בכלל שלוקח את המוצר הזה ומפתח אותו, וזה בשימוש, ואתה רואה את זה, אז זה הצלחה בעיניי מדהימה. אבל... זה עניין של שאיפות גם. גם אם עכשיו, הפעם הייתי עושה, אני לא מונע מפן הכלכלי, בכלל. אני מונע נטו מהצלחה, מרצון לעשות עוד, לגדול עוד. אז זה היה השלב הראשון. והשלב השני זה, אוקיי, בוא נעשה משהו יותר גדול ויותר מותאם אליי.
היה לך את הפחד הזה שאוקיי, אולי פעם ראשונה היה לך מזל שמתחילים והצלחת, ופתאום בחברה השנייה יהיה איזו התרסקות?
ואתה חושב שהיום כדי להצליח צריך ללמוד, לעשות תואר?
ללמוד או לעשות תואר?
גם וגם.
חייב ללמוד, לא חייב לעשות תואר.
ואם כן היית עושה, איזה תואר היית עושה?
שאלה טובה. שאלה ממש טובה. זה יושב לי הרבה מאוד בראש, וזה לקחתי לשתי מקומות. כנראה זה היה או מדעי המחשב ומשלב עם זה משהו, או משפטים וחשבונאות, כאילו זה היה, וכלכלה, זה היה שתי אפיקים שהייתי רוצה אולי לעשות בהם תואר, אבל יהיה פעם אני אומר, כאילו בסוף אני חושב שכל אחד חייב ללמוד, היום יש לך, כמו שדיברנו על האימונים, יש לך מאגרים אינסופיים של לימודים, של קורסים מדהימים, וכמובן אני עושה, ואני מאמין בזה הרבה יותר, כי אני חושב ששילוב של לימודים עצמאיים ביחד עם עשייה עצמאית, זה בסוף הדרך, דעתי. אבל גם כמובן תואר, זה משהו שהוא מאוד חשוב, ומקנה הרבה מאוד כלים, אז כל אחד גם, למה שמתאים לו.
ומאיפה אתה לומד? מה מקורות המידע שלך?
יש שלושה אתרים שאני מאוד אוהב להשתמש בהם, קורסרה, אדקס ויודמי, שאני עושה בהם הרבה קורסים, יוטיוב, יש שם גם אינסוף מידע, וגם הצ'אט, איפה, אחלה צ'אט.
יש אנשים ספציפיים שאתה עוקב אחריהם או מעריך וממליץ לאנשים לעקוב וללמוד מהם?
לא, את האמת שלא. כל פעם אני אחשף למשהו אחר. אולי בפן היותר המנטלי, אם אתה יכול למצוא לעצמך מישהו שאתה מתחמר אליו, מישהו שאתה look up to, כאילו ברמה שאתה אומר, אני מזדהה עם הבן אדם והייתי רוצה לעבור את הדרך הזאת, אז זה יכול להיות משהו נחמד, אבל מעבר לזה, זה נטו תוכן.
ואם היית מתחיל עכשיו מההתחלה, מה היית עושה אחרת?
מה הייתי עושה אחרת? יכול להיות, תשמעי, זו שאלה, אני לא באדם שמסתכל אחורה והייתי אומר כאילו, זה לא היה טוב, חבל שלא עשיתי את זה, אבל כן, חד משמעית צריך ללמוד לאבא, אבל גם יש את האלמנט של קורונה ומלחמה שקצת השפיעו, אז אני לא יודע אם זו באמת ההשפעה הנכונה. לא יודע אם הייתי עושה דברים אחרת. כאילו בדיעבד מאוד קל להגיד, היינו צריכים לעשות X, Y, Z ולא את זה, אבל זה פעולות, זה לא דרך פעולה. דרך פעולה, אני חושב שדרך פעולה, אני מאוד שלם עם הדרך פעולה שעשיתי, מאוד. כן.
אתה חושב שהניסיון שלך כמאמן כושר וגם כמתאמן, משפיעים על איך שאתה מסתכל על העולם העסקי?
מאוד. מאוד. אני תמיד אהבתי להגיד את זה למתאמנים שלי שהייתי מאמן. יופי בעולם הכושר, ש... אם אתה עושה, אתה תראה תוצאות. כאילו, אין פה שאלה. השאלה באמת כמה זה מותאם אליך, כמה זה נכון, כמה זה באמת מדויק, אז זה משפיע על הטווח זמן שזה תגיע לתוצאה הרצויה. אבל לא משנה מה, אם בן אדם יעשה 30 מטח, 50 שקיבות צמיחה ו-30 כפיפות בטן כל יום, והוא יאכל סבבה, הוא יראה תוצאות. כאילו, סתם, זו דוגמה מאוד טיפשית, כן? אבל, אז זה עולם הכושר. כשאתה משווה את זה לעולם העסקי, אז לדעתי, זה דורש הרבה הרבה יותר הבנה, הרבה יותר מקצועיות, הרבה יותר דיוק, אבל גם פה יש אלמנט של אם תדע לעשות את הדברים נכון, ותעשה אותם, ותתמיד בהם, ותפיק לקחים, ותלמד מהם, בדיוק כמו אימון, אז תגיע לתוצאה מסוימת. ושם נכנס אלמנט של המזל גם בסוף, כמה התוצאה הזאת תהיה טובה, כי יש הרבה אלמנט של מזל, אבל כן.
אנחנו ברדיו של רייכמן, ויש פה תואר ביזמות. אתה חושב שיזמות זה משהו שאפשר ללמוד?
בטח. כן. אני חושב שיזמות זה משהו שאפשר ללמוד. כי היום יזמות זה לא מה שהיה פעם. היום בשביל להיות יזם, זה לא דורש הרבה מאוד משאבים נפשיים. יש לך כלים מטורפים לעבוד איתם, שאתה לא חייב באמת לעבוד מהבוקר עד הלילה, כמו שפעם היה לנו את התפיסה הזאת של יזם צריך להניע, צריך לרוץ, צריך לעשות, שזה חד משמעית חשוב, אבל היום אתה לא חייב את זה. היום יש לך כלים מאוד מאוד חכמים, ואם אתה יודע לעבוד חכם ואתה טיפה עצמאי ואתה רוצה לעשות משהו לבד, אתה יכול היום להיכנס לבייס 44, לבנות לך אפליקציה, לראות איך זה עובד, ולהצליח. אופם, זה מאוד פשוט מה שאמרתי עכשיו, אבל זה משהו שיכול לקרות לעומת פעם, שזה לא היה יכול לקרות.
מה אתה עושה בשביל הכיף מעבר לעבודה ולספורט?
לא מעט דברים. קצת, יש לי את הפן היצירתי שלי. אני אוהב לצייר. לא נראה פה ציורים, אבל סתם, אני אוהב לצייר, אני אוהב את הים מאוד. אני חייב, גם שאני, כל מקום שאני נמצא, שאני מטייל, אז אני חייב שיהיה לי מקור מים ליד, אז ים זה המקום שלי. חברים, משפחה, חשוב מאוד. וזהו, לא משהו מיוחד יותר מדי.
ואיפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים, נגיד?
אין לי מושג.
יש איזה חלום שהיית רוצה להגשים, או גם הפן העסקי, גם הפן האישי?
חלום שהייתי רוצה להגשים. יש לי הרבה מאוד חלומות. יש לא מעט חלומות, זה, אתה יודע, קצת קשה לבחור אחד, אבל בסוף הכל מתנקז לזה ש... אופה, אני קצת מרגיש פה קבוצה קצת כמו מנטור כזה מנטלי, אבל לא, בסוף, בסוף החלום לדעתי זה להיות שלם עם כל החלטה שאני עושה, וליהנות מהדרך וליהנות מהתוצאה גם בסוף, ולהישאר בדרך הזאת, זה החלום. יש הרבה פעמים בחיים שדברים שלא תלויים בנו, בין אם זה מצבים חיצוניים, דברים כאלו שזה יכול לפגוע בחלום הזה, אז זה החלום. שער בדרך הזאת, בדרך שלי, דרך שאני אוהב, לעשות מה שאני אוהב, זה החלום.
בסטארט-אפ הראשון שלך, או בסטארט-אפ של עכשיו, יצא לך אינטראקציה עם משקיעים?
כן.
איך גורמים למשקיע הראשון להשקיע בחלום שלך, בעסק שלך?
זה שאלה עם משקיעים. אני לא משקיע, סתם, אבל...
למה? לא שואלים דג איך לדוג אותו, אם אתה דאג.
נכון, נכון. תראי, בסוף משקיעים מאוד מתחברים, גם זה השתנה היום, התקופה מאוד השתנתה בכל מה שקשור לגיוס הון, בין לפני 5-6 שנים שהיית יכול להגיע באמת עם... צוות נכון, רעיון, ובאמת לקבל השקעה על יכולת להוציא את זה לפועל, ולא צריך הרבה מאוד KPI, לא צריך הרבה מאוד מספרים, פרמטרים. היום, בעולם של היום, הרבה מאוד מהמדדים האלו, בוא נגיד, ירדו שלב, ואם לצורך העניין, יש קצת הבנה בגיוסים, בסבבים?
אנחנו כן.
כן. אז הרבה פעמים לפי סבבים יש את הפרמטרים שצריך להראות, דברים כאלו, אז היום הפרמטרים שצריכים להראות בסבבים יותר מתקדמים, ירדו ממש לנקודת התחלה, אז זה פחות כאילו למה שאני הייתי בתקופה שלי, אבל כאילו לפני 2-3 שנים שעשינו את זה, אבל בסוף כולם מתחברים, בסוף זה בני אדם, משקיעים, יזמים, זה בני אדם, מתחברים לתשוקה, מתחברים לזה שאתה מגיע מהעולם הזה, שאתה מבין את העולם הזה, את הבעיה האמיתית, ואתה יודע איך לפתור אותה, שיש לך גם הבנה וגם יכולת להוציא לפועל את הפתרון שאתה מציע. אם יש לך את הדברים האלו, אז משקיעים מתחברים אליך, שזה הדבר הכי חשוב שיש, ובסוף, האם כן או לא, זה כבר עניין באמת של כמה השוק גדול, כמה המוצר הזה באמת יכול להצליח, איך אפשר לחדור, וכל הדברים האלו שמגיעים לסירות יותר מתקדמות, אבל הכי חשוב לדעתי ליזם, למנכ״ל, שיהיה לו את התשוקה האמיתית, שהבעיה הזאת נוגעת בו באמת, וזה יוחצן כלפי חוץ, שאנשים מבינים שלא משנה מה, אתה תלך לשם, גם יהיה פה קיר, אז אתה יודע איך לשבור את הקיר, או לעבור אותו, או להביא משהו שיגרום לזה שהקיר לא יהיה מכשול.
אתה מרגיש שיש אפקט לגיל שלך? בסוף אתה עובד עם אנשים, מניחה שיכולים להיות אפילו כפול ממך בגיל, אפילו בעסק הראשון שלך, שהיית רק בין 20-22, מסתכלים עליך שונה?
מסתכלים עלי שונה, אני רואה בזה יתרון, העולם שייך לצעירים. כל דבר יש בו יתרונות וחסרונות, ברור שלפעמים חושבים שיש לך אולי פחות ניסיון, או פחות ידע, אבל בסוף זה לא משנה, כי אם אתה יודע מה אתה עושה, אז אתה יודע מה אתה עושה, ברור שצריך תמיד להקשיב, וצריך להיות פתוח גם לרעיונות ולשמוע, אני נהנה מזה מאוד, אני חייב שלהיות בשולחן שאתה... הכי מנוסה פה, הכי מנוסה בו, הכי חכם בו, זה המקום הכי גרוע להיות בו. אז אני תמיד אוהב להיות לאנשים שאני רוצה לשמוע את הדעה שלהם, לשמוע, להקשיב להם. בין אם זה לקוחות, שותפים, עובדים, לא משנה מי זה. אז זה לא משנה הגיל, זה משנה הידע, הניסיון, התובנות שאתה יכול לתת לשולחן, ומשם זה כולם באותו גובה.
איך נראית שגרת האימונים שלך? ואתה משתמש באפליקציה לעצמך?
בטח, בטח. ברור, זאת אומרת, יכול שלא. האמת שזה, האפליקציה בשבילי היא כיפית, אבל לפעמים היא לא כיפית. כי תחשבי שאני עושה את זה, ולפעמים אני רואה משהו שאני לא אוהב, אז אני צריך לעצור באמצע האמון, לרשום שנייה איזה נקודה או משהו, לשלוח את זה לפיתוח, ולראות שזה נכנס למסיעות באמצע האמון. אבל איך השגת אימונים שלי? תאמן באזור ה-5 פעמים בשבוע. אני מאוד ורסטילי, הייתי גם מאמן, שהייתי מאמן, הייתי מאמן בכל מיני סוגים, בין אם זה לגרוף, נינג'ה, כושר קרבי, קליסטניקס, כאלו, אז היום שאני מתאמן, פשוט אוהב להרגיש את הגוף, לדעת מה אני רוצה לעשות, ואני זורם מזה, אז זה אני. אבל יש לי מלא תוכניות באפליקציה, אז אני כל פעם מגוון.
אתה שומע מוזיקה באימון?
חייב.
מה אתה שומע?
ריצות EDM, מסיבות, קצב גבוה, BPM גבוה. מימון אינטנסיבי, זה יותר, אני לא יודע איך לקרוא אפילו, רוק, בסגנון רוק הזה, הכניסתי
לאט. מטל?
לא מטל, מטל לא יכול, מטל זה כאב ראש, אין סיכוי, מטל זה כאב ראש, ואימונים רגילים כזה, היפ-הופ כזה, ראפ, כן.
מה הכי מפתיע אנשים לגלות עליך?
שאלה קשה. מה הכי מפתיע אנשים לגלות עליי? זה גם שאלה לאנשים אחרים.
כשאתה מצייר זה מפתיע. אתה לא חושף את זה בכלל.
כן, אין לי מה לחשוף יותר מדי, אבל מפתיע? אני אגיד לך מה, אני חושב שדווקא, תלוי, איך שאני, אוקיי, איך שאני נראה נגיד באינסטגרם או כלפי חוץ, אני לא בטוח שזה מה שאני באמת במציאות, אז הרבה פעמים שאנשים מכירים אותי, אז הם אומרים כאילו, אוקיי, זה לא מה שחשבתי. אבל אין איזה משהו ספציפי שמפתיע אנשים, שאין לי איזה יכולת מיוחדת שאני יכול לעשות עם האצבעות או עם הלשון, זה לא... אבל כן.
אתה חושב שגדלת, כאילו שהערכים שגדלת עליהם השפיעו על איך שאתה היום?
מאוד.
בסוף מאוד. אתה לא ילד בן 20, או כבר לא ילד, אבל...
אני מרגיש ילד, אל תפקיתי ל...
שככה, אוקיי, מסיים צבא, לומד תואר, ממשיך, כאילו, זה קצת שונה.
את האמת שאני מגיע מבית מאוד מאוד, נקרא לזה, לפי ה...
By the book.
אני חושב שהכי הגדול מאוד השפיע עליי, כי הוא יצא מהתלם. אז זה מאוד כנראה השפיע עליי להיות כזה יזם עצמאי. הוא גם גר בחול, עשה את הדברים שלו, אז יכול להיות שזה השפיע עליי. והסביבה וגם החברים. אני חושב שהחברים גם השפיעו עליי בנושא הזה. אבל זה שילוב, כאילו העקרונות שלי והדרך שבה אני מתנהל מאוד מאיך שאני מהבית, והפעולות שאני עושה והדברים שאני רוצה להשיג, זה יותר כנראה מבחוץ כזה מחברים ותוכניות טלוויזיה.
יצא שקיבלת תגובה פחות טובה מהסביבה הקרובה אליך? נגיד, לא מרוצים מהאפליקציה או חושבים שזה לא רע או הכי טוב?
בטח, בלי סוף, על הרבה דברים, לא רק על האפליקציה, בלי סוף. אבל בסוף אף אחד לא חי את גיא 24/7. אז אם אני חי את החיים שלי, אני אעשה את הדברים שאני רוצה לעשות, וכל השאר, או שהוא יאהבו או שלא, הכל בסדר.
ויש טיפ שאתה ממליץ למתאמן מתחיל, איך לאסוף מתאמנים ולצבור ניסיון?
כן, בטח. מאמן מתחיל, אני חושב, אופם זה חוזר לנקודה הראשונית שאמרנו עם הפרפקשן, דבר ראשון, תוציא החוצה. תגיע בפני אנשים, בין אם זה חברים קרובים, משפחה, לא להתבייש, לפנות לכולם, היי, אני מתחיל, אני עושה ככה וככה וככה. יש להרבה אנשים בהתחלה הרבה מאוד עניין של שיים, כזה בושה כזה, אני מתבייש להגיד שאני עושה את זה, אני מתבייש להגיד שאני מציע את השירותים, שאני לוקח כסף על לאמן, גם אם זה חברים, גם אם זה משפחה. תעשה, תהיה שלם, התחלת משהו, תתחיל אותו, תצא החוצה. עם הזמן, לומדים, משתפרים, וזה הדרך הכי טובה להשתפר, כי בסוף עד שתגיע, נגיד לצורך המאמן מתחיל, עד שהוא יגיע לרמה שהוא שלם עם עצמו, ייקח לו הרבה מאוד זמן, וזה חבל לא לעשות את זה לפני ולחסוך הרבה מאוד זמן בדרך. אז פשוט להוציא החוצה את הערך שלך, את מה שאתה חושב שאתה יכול להביא, לפנות לכמה שיותר אנשים, לא להתבייש ופשוט להיכנס לזה.
הרבה מאמנים, ואני יכולה להגיד גם על עצמי, שבהתחלה, אוקיי, עברתי את השלב הזה של הלא מרגישה בנוח לאמן, אבל פתאום שזה עובר ללקחת כסף מאנשים, אז אתה קצת מרגיש פחות בנוח. איך שעוברים את התקרת זכוכית הזאת של אוקיי, עכשיו אני שווה משהו, אני יכולה לדרוש כסף על מה שאני עושה.
מעולה. מה זה כסף בעינייך?
כסף? כסף, דבר ראשון, זה ערך. זאת אומרת שאם אני מביאה ערך מסוים, אני מצפה לתגמול זה. זה גם מראה על הצלחה מסוימת, וזה גם אמצעי לחיות בסוף.
לגמרי. אז דבר ראשון, כסף זה באמת שווה ערך לערך. זה ערך. אם אני מביא ערך, אני יכול לתמחר אותו איך שאני רוצה, ברמת העיקרון. וזה הכל פה, הכל פה. אם אני חושב שאני שווה לשעה מיליון דולר, אז אני אקח מיליון דולר. אם אני חושב שאני שווה 100 שקל, אז אני אקח 100 שקל. זה הכל עניין של גם להיות שלם עם זה שאתה שלם לגמרי שאתה מביא, אתה נותן ערך, ואתה בעצם צריך לתת ערך לכל בן אדם שאתה נותן את השירות. אז כל עוד אתה מבין שאתה עושה פה תהליך, אתה משקיע זמן, אתה משקיע מחשבה, גם לפני, גם אחרי, גם במהלך הלימודים, גם בזמן שאתה מגיע אליו, אתה נותן לו שעה מהזמן נטו ממך, זה ערך אדיר. ואם אתה מצליח להביא אותו לתהליך, יש לי אנשים שהייתי מאמן, אני בטוח לכל מאמן זה כזה קורה, כן? כל מאמן היום הוא מאמן כושר, אנחנו מסתכלים על זה בפן של כושר, אבל השינויים שמתאמנים חווים זה בפן העסקי, בפן הזוגי, בפן של הביטחון העצמי, זה ערך מטורף. אז אני מכיר, לצורך העניין, יש לי חבר מניו יורק, שהוא היה אתלט על כזה, הוא לוקח לשעת אימון 450 דולר. בהתחלה שאמרתי, הגעתי אליו כזה, אמרתי לו, מה 450 דולר? אמר לי, כן, אני מאמין אנשים שהם יכולים להשות לעצמם את זה, אבל זה מה שאני לוקח, זה מה שאני שווה. והוא מפוצץ במתאמנים. ובאותה מידה הוא יכול גם לקחת 100 דולר, זה לא משנה. אבל הוא אמר, זה מה שאני שווה. הוא מאמין בזה לגמרי, ואפשר להגיע לכל סכום. פשוט השאלה זה כמה אתה מאמין בזה.
באיזה שלב אתה ממליץ למאמנים לקחת את עצמם צעד אחד קדימה ולהתחיל להציע גם שירותים שהם אונליין? בסוף לא רק שיקבלו תשלום שעתי לפי אימון, אלא גם איזושהי הכנסה שהיא יותר כללית, או גם פשוט להגיע לקהל יותר רחב.
באתי פה, עכשיו, היום, התחילו. סתם, לא, אבל אני באופן אישי, אני באמת חושב ש... שהאונליין זה הצד הראשון שמאמן צריך לעשות, לפני שהוא אפילו מגיע לפרונטלי. אני יודע שזה נשמע לא אחראי, אבל מי שמתאמן באונליין, המתאמנים שמתאמנים באונליין, כנראה שהם גם התאמנו דרך סרטוני יוטיוב, והתאמנו דרך סרטוני אינסטגרם ופייסבוק, והם ראו דברים בטלוויזיה, ויכולים לפגוע בעצמם. אם אתה מאמן, ויש לך את הידע, היותר טוב ממה שיש להם כרגע, כבר אתה יותר טוב ממה שיש להם, מה שהם עושים היום. אז זה בפן של טיפה להוריד את המצפון, את המצפון הזה למאמן שעדיין לא יודע אם הוא יכול ללוות ומרגיש לו טוב ללוות מישהו אונליין, אז הכל טוב. כי כבר היה מי שיגיע אליך, הוא עושה משהו שהוא פחות טוב ממך. אז זה לזה. לגבי ההתכנות העסקית, המקצועית, באונליין, ברגע שתפסת הפוזיציה, תפסת הנישה, כמות זמן מול תועלת שאתה מקבל פה היא אדירה. אין לך שום תקרה. אתה יכול לעשות סקייל מטורף. והפרונטלי, זה יכול להיות אחלה לנפש. אני אוהב לאמן, זה כיף לאמן. כיף להגיע למתאמנים, כיף לעשות את זה. זה יכול להיות לנפש, אבל אני חושב שאם אתה מאמן היום, תתחיל מ-day one באונליין, תמצא לך 5 מתאמנים פרונטליים, אתה לא צריך יותר מזה, כל השאר תשקיע באונליין.
מה היה לכם חשוב באפליקציה כדי לאפשר את זה? כדי לאפשר בעצם למאמן ככה שליטה טובה במתאמנים, גם שאין לו פגישה פיזית איתם.
אז באמת אצלנו במערכת, אני חושב שהפן המקצועי הוא חולש על כל המנעד נקרא של בין... אני רוצה להיות הכי מקצועי ולעקוב אחרי כל פרמטר של המתאמן, בין המצב הנפשי, דרך שאלוני וולנס ואינטגרציה לשעונים, כדי להבין כמה הם ישנים, מה המצב המנטלי שלהם, המתח והכל, עד לרמת הפרט של כל תרגיל, מה הפרמטרים שהם עשו, כדי לראות גרפים יפים של התקדמות או שיפור או דעיכה, טסטים. יש לנו את כל מה שקשור לאימון וליווי מתאמן, ולמאמן מתחיל, שהוא נכנס למערכת, גם הוא רואה את כל הכלים האלו, אז הוא מבין שיש הרבה מאוד כלים שיכולים לעזור לו, וגם מעבר לזה יש לנו, אנחנו עובדים, מאמנים ברמה הגבוהה ביותר, כחלק מהחברה, יש שם את תרגילים בלי סוף שיכול להשתמש, ללמוד מהם, יש לנו מעל 3,000 תרגילים שונים, אז הוא יכול לראות כל הסרטונים ולהשתמש בזה, יש לנו מערכת שבונה אימונים, אז הוא יכול לבנות אימונים, ללמוד מהאימונים ולעשות התאמות בהתאם למה שהוא חושב ורואה לנכון. יש הרבה מאוד כלים פשוט ששדרגו אותו כמאמן גם ברמה שלו וגם במה שהוא נותן למתאמנים שלו בהצעת ערך, אז זה, מקווה שזה ענה על השאלה.
אני חושבת אפשר להגיד הבעיה המרכזית בלעשות אימון אונליין, למתאמן המתחיל, או אפילו גם לא מתחיל, זה עניין של פציעות, שאין את הפיקוח הזה בזמן האימון. יצא לכם שקיבלתם תלונה על זה, או משהו בנושא?
לגמרי, לגמרי. אז גם אחד מהדברים זה שהוא יכול לצלם את עצמו ולהעלות את זה לבאדי פרו, ולראות את הביצוע ולתקן אותו תוך כדי האימון. בטח, אבל יש עם זה נקודה, אני חושב שכן קשה למצוא, גם יש טכנולוגיות מהממות לניתוח תנועה ולהבין בדיוק את הזוויות ולתקן אותך בריל טיים, אני חושב שאין תחליף היום עדיין מספיק טוב ללימוד טכניקה נכונה כמו שצריך, אז למתאמן המתחיל לא הייתי ממליץ להתחיל באימון אונליין, למתאמן המתחיל, למתאמן המתחיל, כך חמישה, שישה סשן עם המאמן, תעבור, תעשה טכניקה נכונה, את כל התנועות בסיס כמו שצריך, סקווט, שכיבות צמיחה, בנץ', מתח, כל הדברים, להבין קצת את השרירים, להבין איך התנועות אמורות לעבוד. מאותו רגע שאתה מבין את הטכניקה, וזה יושב לך כמו שצריך, אתה יכול לעבור לאונליין.
מבחינה שיווקית, פניתם בהתחלה לקבוצות ספורט יותר גדולות, עובדים עם, גם בארץ וגם בחול, עם כל מיני קבוצות כדורסל זה בעיקר הקהל העיקרי, ובזמן האחרון אתם פונים יותר למאמנים פרטיים. משווקים את זה שונה?
כן, לגמרי. הדרך כניסה היא שונה לגמרי. באמת התחלנו להגיע בתור התחלה קבוצות, ארגונים, זה הרבה, זה כנסים, וזה הרבה מאוד עניין של נטוורקינג ואנשים. וגם להגיע למקומות הנכונים כדי להתפרס בצורה נכונה לשאר המקומות. מאמנים זה יותר מסה. שתיהם זה B2B, אבל מאמנים זה מסה יותר גדולה, אז כן דורש יותר מרקטינג ויותר תוכן ויותר להראות מה אתה מציע ואיך אתה מציע גם כלפי חוץ, כדי שאנשים יוכלו להיחשף לזה. וגם ברמת השיחות והגדרות בעסק, בין אם זה כמות הזמן שאנחנו משקיעים פר לקוח, ומה השווי של כל לקוח, אז זה דברים שככה אתה מסתכל על זה, ככה בסוף אתה משנה את הדרך פעולה שלך. אז כן, זה שינוי, אבל בעיניי זה שינוי כיף מאוד. אני חושב שהיום מאמנים, כל מאמן חייב שתהיה לו פלטפורמת אונליין. כל מאמן, לא משנה מה, צריך שיהיה לו נכס דיגיטלי מסוים שיוכל להיחשף כלפי חוץ, והיום אנחנו מרגישים שיש לנו באמת יתרון משמעותי על כמעט כל פלטפורמה שקיימת פה בארץ במיוחד, זה באמת הסטנדרט שאנחנו מביאים פה למאמנים, זה חול, אז כן.
בסוף כל מאמן שמשתמש בפלטפורמה זה בסוף איזושהי פנים שלכם, זה מישהו שהוא דרככם, כשעובדים עם אגודות, יש כן את הסטנדרט המקצועי, כשאתה מניח שזה קבוצת כדורסל או קבוצת כדורגל, אבל בסוף, כשאתה הולך למאמנים פרטיים, קשה מאוד לעשות את הסינון הזה, כדי שיהיה מאמנים איכותיים, שבאמת עובדים בצורה טובה. איך עושים את זה?
בסוף צריך לזכור שבאדי פרו ומה שאנחנו נותנים, זו מערכת, זה כלי. זה לא תוצאה, אתה לא עושה את זה בשביל באדי פרו, אתה עושה את זה בשביל להצליח בעסק שלך או באימון שלך. וכל מאמן יש לו את המטרות שלו, כל מאמן יש לו את הדרכים שהוא רוצה לפעול בהם, ובגלל זה גם אמרתי מההתחלה, יש הרבה מערכות נהדרות שכל אחד יכול להתאים למשהו אחר. מאמן שהוא פחות מקצועי, מאמן שהוא רוצה רק לבוא ולסמן וי ולשלוח, אז הוא יכול להשתמש עדיין באקסל והכל סבבה, גם יכול לשלוח בוואטסאפ. כאילו, זה לא כזה יפריע לו. כי כנראה המקצועיות זה לא הפן נכון, הוא ירצה כמה שפחות תהליכים או כמה שפחות דברים, כדי להגיע ולשלוח את הדבר הזה שהם קיבלו. בסוף אם הוא רוצה להשתמש ואחרי שהוא עבר, אין אצלנו לקוח שלא עבר הדרכה למערכת לפני כדי לראות מה אנחנו מספקים, כי גם אנחנו לא רוצים, בדיוק כמו שאמרת, זה הפנים של העסק, אנחנו לא רוצים מישהו שייכנס, לא יאהב, לא ישתמש במערכת ובסוף גם כמובן ינשור. אז אנחנו כן מוודאים שהמערכת תואמת את הציפיות ואת הרצונות של המאמן. אבל גם עדיין יש פספוסים כאלה ואחרים, ויש כאלה שמתחילים ומתאים להם דברים אחרים, וזה בסדר גמור.
חשבתם אולי בעתיד לפנות ישירות ללקוח, ולבנות תוכניות בפיצ'ר של ה-AI למשל?
עשינו את זה בתור התחלה, וזה עוד נדבך אדיר, כי אז אתה עבר כבר ל-B2C, שזה הרבה מאוד משאבים של שיווק ושל מיקוד שונה בפיתוח. האם אנחנו חושבים על זה? כן. האם זה יקרה? אני לא בטוח שזה יקרה. לא בטוח שזה יקרה, וזה גם יותר נכון מהצד של אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים, כמו שאמרנו פה מקודם, המאמנים זה הפנים שלנו, היום יש יכולת להציע תוכניות אימון וליוויים גם מחוץ לקהילות שלכם, אז לשם אנחנו דוחפים הרבה יותר, שהמאמנים יצליחו יותר, שהמתאמנים יגיעו למאמנים, גם אם לא דרככם, דרכנו, זה המטרה שלנו בסוף, אז כן.
יש הרגלים מסוימים בשגרה שלך, שאתה מרגיש שהם עוזרים לך להצלחה?
כן. היה לי חוק פעם, שזה היה החוק לדעתי הכי טוב שאי פעם המצאתי אליו סביב החיים, זה שבאופן אינסטינקטיבי, אם אני אומר אין לי כוח, אני חייב לעשות את זה. כן, נכון, אתם מכירות את זה, לא יודע, אתם חוזרות אחרי יום ארוך, נכנסות למיטה, פתאום נהיות עייפות ואין לכם כוח לתח שיניים, אז משם זה נולד. הייתי, מתי זה, בן 17, משהו כזה, היה לי כוח ללכת לתצח שיניים, ואמרתי, טוב, מעכשיו אין לך כוח, אתה הולך לעשות את זה. ואז כל פעם, לא יודע, אני כאן לפני שאני הולך לישון, או אין לי כוח, אני חייב לקום. כאילו זה הרגל הכי טוב שבניתי, ומעבר לזה, אני חייב עניין של משמעת, שלהבין, אני לפעמים מדבר על עצמי כגוף שלישי, יש אותי ויש את גיא הבוס, שגיא אמר משהו, אז אני צריך לעשות. כי בסוף, הרבה פעמים אנחנו נופלים לזה שטוב, אף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע, כאילו אני לא אעשה את זה, הכל טוב, כאילו נעשה את זה מחר, או לדחות, לדחות בעיניי זה, דחייה והצלנות זה דעתי התכונות הכי נוראיות שאפשר, שימנעו מאיתנו להתקדם או להצליח בכל דבר. אז זהו, זה עניין של משמעת, זה אומר שברגע שאמרת משהו, שאתה עושה משהו, אז אתה מחויב אליו, ותנסה למצוא כל עזר בין אם פנימי או חיצוני כדי לעמוד במה שאמרת. כי ברגע ששם אתה לא טוב, אז זה כבר, זה בעיה.
טוב, גיא, תודה רבה שהיית איתנו היום, באמת.
שנייה, עכשיו החלק שלי ברעיון, לא?
יאללה.
אז רואים ודניאל, הגעתם ל... סתם, אבל כן.
באמת, גם כיף לראות אותך, סוף תפנים מול פנים, וגם באמת לשמוע ממך כזה, גם יותר על החיים האישיים שלך, ו... גם כזה על האפליקציה. גם יכולים לעקוב אחרי הפלטפורמה של Body Pro באינסטגרם ואחרי גיא. ויכולים להירשם לתוכנית שלנו באפליקציה.
לגמרי. אתם צריכים להיכנס ללינק, ללחוץ. Body Pro, יש לכם שותפים, רואים את רומי ודניאל, תיכנסו ישר לקבוצה, ואתם בפנים. מאוד פשוט.
ממש קל. לעוד פרקים שלנו בהולכות על זה, אפשר למצוא אותנו באתר של כל האוניברסיטה, באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ובאינסטגרם שלנו.
וזהו, ונתראה בפרק הבא.
מושלם. תודה רבה שהירחתם אותי, ועל הסודה. קטעה שלא התפוצצה. תודה רבה.
ביי.
ביי ביי.